היי, אני יניב רחימי, ואתם מאזינים לעיתונליסט. בתוכנית מוזכרות חברות שניירות הערך שלהן נסחרים בבורסה, ולכן חשוב להזכיר שהתוכנית לא מהווה ייעוץ השקעות או המלצה לפעול בניירות ערך, היא למטרת אינפורמציה בלבד, ושלי אין עניין אישי בנושאים שנדון בהם. אז אנה נעימה. גוגל. מי לא מכיר את גוגל? כשאנחנו רוצים למצוא משהו ברשת, רובנו משתמשים בדפדפן גוגל כרום. לרובנו יש חשבון ג'ימייל, כולנו צופים בסרטונים ביוטיוב, אנחנו עורכים קבצים בגוגל דוקס ואחר כך שומרים אותם בגוגל דרייב, אנחנו מעלים תמונות לגוגל פוטוז, מנווטים עם גוגל מפס ומתרגמים בעזרת גוגל טרנסלייט. ואלו רק חלק קטן מהמוצרים והשירותים שגוגל מציעה, ושמיליארדי אנשים ברחבי העולם משתמשים בהם מדי יום. כולם מכירים את גוגל דרך המוצרים והשירותים שלה, ובפרק היום נכיר את גוגל דרך הדוחות שלה. למעשה, אנחנו נכיר את אלפאבט, שהיא החברה האם של גוגל ושל חברות נוספות. בחלק הראשון של הפרק נלמד על מגזרי הפעילות של אלפאבט, כלומר על תחומי הפעילות של החברה כפי שהם מופיעים בדוחות הכספיים, ובחלק השני נצלול עמוק לתוך התוצאות העסקיות של אלפאבט, ננתח את הביצועים ב-2023, נציץ לעבר שנת 2024, ונדבר בקצרה גם על התמחור של המניה. עיתונליסט, פרק 36, יוצאים לדרך. התחנה הראשונה שלנו, ואם תרצו, נקודת הפתיחה של הפרק מתרחשת כמעט לפני עשור. באוגוסט 2015, לארי פייג', אחד משני המייסדים של גוגל ומי שהיה עד אז המנכ"ל שלה, פרסם פוסט בבלוג הרשמי של גוגל ובו הוא הכריז על ההקמה של אלפאבט. אלפאבט היא אוסף של חברות, ככה פייג' הגדיר אותה באותו פוסט שהוא פרסם. החברה הגדולה באוסף החברות של אלפאבט היא מן הסתם גוגל, אבל היא לא היחידה. חברות אחרות, שלפני הארגון מחדש, היו בבעלות גוגל, עברו לבעלות אלפאבט. כלומר, חברות שהיו חברות בנות של גוגל, הפכו להיות חברות אחיות שלה, כשהאימא של גוגל וכל יתר החברות היא אותה אימא משותפת, אלפאבט. אז למה דווקא אלפאבט? הנה ההסבר של פייג' מתוך הפוסט. אהבנו את השם אלפאבט מכיוון שהפירוש שלו הוא אוסף אותיות המייצגות את השפה, אחד החידושים החשובים ביותר של האנושות, שמהווה את הליבה של האופן שבו אנחנו מאנדקסים עם גוגל סרצ'. אנחנו גם אוהבים שזה אומר אלפאבט. אלפא הוא החזר השקעה מעל הבנצ'מארק, וזה משהו שאליו אנחנו שואפים. סוף ציטוט. בשורה התחתונה, אם אתם רוצים לקנות מניות של גוגל, וזה לא שאני ממליץ לכם לעשות את זה או לא לעשות את זה, אתם תאלצו לקנות את המניות של החברה האם שלה, של אלפאבט. העניין הוא שהסימבול של אלפאבט, הטיקר שלה, הוא גוג, G-O-O-G, ארבע אותיות הראשונות של גוגל. זה מזכיר לי את המערכון של הגשש, חסכו ואימצו, מערכון שבו הבנקאי, פולי, מנסה להרגיע את החוסכים, שייקה וגברי, ואומר להם, החלונות משוודיה, הזכוכית מנרוסטה. אז על אותו משקל, החברה אלפאבט, הסימבול גוגל. אוקיי, אז אחרי שהבנו שאלפאבט היא בעצם חברת החזקות, בואו נכיר עכשיו את ההחזקות שלה, את תחומי הפעילות. בדוחות של אלפאבט יש ארבעה תחומי פעילות, Google Services, Google Cloud, Other Bets ואחרים. לכל אחד מארבעת תחומי הפעילות האלו יש הכנסות ורווח או הפסד, וסך ההכנסות וסך הרווחים של ארבעת תחומי הפעילות של ארבעת הסגמנטים הם ההכנסות והרווחים שאלפאבט מציגה בדוחות הכספיים שלה. בשנת 2023, ההכנסות של אלפאבט חצו לראשונה את רף ה-300 מיליארד דולר והסתכמו ב-307 מיליארד דולר. 89% מההכנסות האלו, ממש הרוב המוחלט שלהן, מגיע מתחום פעילות אחד, ולתחום הפעילות הזה קוראים Google Services. תחום הפעילות Google Services, התחום הראשון שנדבר עליו, מייצר הכנסות משני תחומי משנה. הגדול והמשמעותי שבהם בפער הוא פעילות הפרסום. הכנסות הפרסום של גוגל מגיעות משלושה מקורות: חיפוש בגוגל, מודעות ביוטיוב ומרשת גוגל. הכנסות פרסום מחיפוש בגוגל זה אומר בעיקר מודעות במנוע חיפוש, אתם מכירים אותן, אלו התוצאות הממומנות שמופיעות בעמוד של תוצאות החיפוש. הכנסות הפרסום של גוגל מגיעות גם ממודעות ביוטיוב, זה מקור ההכנסה השני להכנסות מפרסום. והמקור השלישי להכנסות מפרסום זאת רשת גוגל, רשת שכוללת הכנסות שנוצרו בנכסים שמשתתפים ב-AdSense, AdMob וגוגל Ad Manager. אמרנו שתחום הפעילות Google Services מייצר הכנסות משני תחומי משנה. תחום המשנה הראשון הוא פרסום, דיברנו עליו כרגע, והפרסום מהווה 87% מההכנסות של מגזר Google Services. תחום המשנה השני הוא מנויים, פלטפורמות ומכשירים, והפעילות הזאת אחראית על 13% הנוספים מההכנסות של Google Services. בואו נפרוט רגע את השילוש הזה, מנויים, פלטפורמות ומכשירים. במנויים, הכוונה בעיקר להכנסות ממנויים על שירותים של יוטיוב, כמו יוטיוב מיוזיק, יוטיוב פרימיום ויוטיוב טיווי. הפלטפורמות כוללות בעיקר הכנסות מגוגל פליי, ממכירת אפליקציות ומרכישות בתוך האפליקציות. ובמכשירים, הכוונה בעיקר למכירות של משפחת מכשירי פיקסל. שימו לב שיוטיוב מייצרת לגוגל שני סוגים של הכנסות. יוטיוב מייצרת הכנסות ממודעות, ההכנסות האלו הן חלק מהכנסות הפרסום, ויוטיוב מייצרת גם הכנסות ממנויים, וההכנסות האלו הן חלק מהכנסות מנויים, פלטפורמות ומכשירים. בשני המקרים, גם ההכנסות מפרסום וגם ההכנסות ממנויים מופיעות במסגרת המגזר Google Services. בשנה שחלפה, בשנת 2023, הרווח התפעולי של אלפאבית הסתכם ב-84 מיליארד דולר, והפעילות של גוגל סרוויסס לבדה הייתה אחראית על, תחזיקו חזק, 115% מהרווח הזה. איך זה בכלל אפשרי? פשוט, חלק מהפעילויות האחרות של אלפאבית מסבות להפסדים, וככה הרווח התפעולי של גוגל סרוויסס, שהסתכם ב-96 מיליארד דולר, היה גבוה יותר מכל הרווח התפעולי של חברת אלפאבית, שכאמור הושפע מההפסדים של תחומים אחרים. עד עכשיו דיברנו על ההכנסות שמגיעות מגוגל סרוויסס, וזה הזמן לעבור לפעילות הבאה באלפאבית, גוגל קלאוד. אז מה זה בעצם אומר גוגל קלאוד, ואיך גוגל עושה כסף מהענן? גם הפעילות של גוגל קלאוד, בדיוק כמו הפעילות של גוגל סרוויסס, מחולקת לשני תחומי משנה. התחום הראשון בענן נקרא גוגל קלאוד פלטפורם. פלטפורמת הענן של גוגל מספקת גישה לפתרונות שונים כמו אבטחת סייבר, מסדי נתונים ופתרונות בתחום הבינה המלאכותית. התחום השני בענן נקרא גוגל וורקספייס, והוא כולל מנויים לכלי תקשורת ושיתוף מבוססי ענן לארגונים, כמו יומן, דרייב, דוקס, ג'ימייל ומיט. ממש עד לאחרונה, הפעילות של גוגל קלאוד הסבה לאלפאבית הפסדים כבדים. בארבע השנים, 2019 עד 2022 כולל, ההפסד התפעולי של גוגל קלאוד הסתכם ב-16 מיליארד דולר. החדשות הטובות הן שההפסד הזה הלך והצטמצם עם השנים, עד שבשנה האחרונה, בשנת 2023, הפעילות של גוגל קלאוד סוף כל סוף עברה לרווח ותרמה לאלפאבית רווח תפעולי של 1.7 מיליארד דולר. מכאן אנחנו עוברים הישר לפעילות השלישית של אלפאבית, פעילות ששמה other bets. Other bets זה מגזר שהוא שילוב של הרבה פעילויות, שכל אחת מהן בנפרד היא לא מספיק מהותית כדי להיות תחום פעילות נפרד. אלפאבית משקיעה בחברות שונות ובטכנולוגיות מגוונות כדי לנסות לפתור בעיות גדולות שמשפיעות על מגוון רחב של תעשיות, החל משיפור טכנולוגיה, תחבורה, בריאות ועד לחקירת פתרונות לטיפול בשינוי האקלים. למעשה, אפשר להתייחס ל-other bets כאל פורטפוליו של עסקים שנמצאים בשלבי פיתוח שונים, החל משלבי מחקר ופיתוח ועד לכאלו שנמצאים בשלבי תחילת מסחור. החברות בפורטפוליו other bets פועלות באופן עצמאי, ולחלקן יש דירקטוריונים משלהם ואפילו משקיעים חיצוניים. כמובן שכשמדובר בעסקים שנמצאים בשלבים מוקדמים, יש באופן טבעי אי ודאות לגבי ההצלחה שלהם. אבל באלפאבית מציינים שחלק מהחברות בפורטפוליו כבר מייצרות הכנסות ועושות צעדים חשובים בתעשיות שלהם. בואו נתרגם את זה למונחים כספיים, לדולרים. בשנת 2023, תחום הפעילות Other Bets הניב הכנסות של $1.5 מיליארד. אבל, וזה אבל גדול, הוא גם הסב הפסד תפעולי של $4.1 מיליארד. היי, אף אחד לא אמר שמלקקים דבש בסטארט-אפים, בטח לא בשנים הראשונות שלהם. התחום הרביעי והאחרון שנדבר עליו הוא שונות, או כמו שבאלפאבית קוראים לו, Alphabet Level Activities, פעילויות ברמת אלפאבית. מה זה אומר? ובכן, יש עלויות מסוימות שאי אפשר להקצות אותן למגזר ספציפי, הוצאות שאי אפשר לשייך אותן לתחום פעילות כזה או אחר. אנחנו מדברים על עלויות והוצאות שהן ברמת החברה. העלויות האלו כוללות בעיקר פעילויות מופ, שמשותפות למספר מגזרי פעילות, יוזמות ארגוניות, כמו פעילויות פילנטרופיות, ועלויות משותפות ברמת החברה, כמו עלויות מימון, רווחים או הפסדים מגידור, משאבי אנוש, עלויות משפטיות, כנסות, הסדרים. חוץ מזה, וזה רלוונטי מאוד לדוחות האחרונים של אלפאבית, חיובים שקשורים למהלכים של צמצום בכוח העבודה וצמצום בשטחי המשרדים, גם הם מופיעים רק ברמת החברה ולא משייכים אותם למגזר פעילות ספציפי. לפני שנעבור לחלק השני של הפרק, החלק שבו נצלול עמוק לתוך התוצאות העסקיות של אלפאבית, בואו נסכם רגע את מה שדיברנו עליו עד עכשיו לגבי ארבעת מגזרי הפעילות של החברה. ראינו שמגזר הפעילות הגדול והרווחי ביותר הוא Google Services, מגזר שההכנסות שלו מגיעות משתי פעילויות, פעילות פרסום ופעילות מנויים, פלטפורמות ומכשירים. מגזר הפעילות השני שהכרנו הוא Google Cloud. אמרנו שהמגזר הזה עבר לרווח רק לאחרונה, וראינו שההכנסות של Google Cloud מגיעות מ-Google Cloud Platform ומ-Google Workspace. מגזר הפעילות השלישי שדיברנו עליו הוא Other Bets, מגזר שהוא פורטפוליו של הרבה פעילויות קטנות יחסית שבאות לפתור בעיות גדולות, ובינתיים הן מסבות לאלפאבית הפסדים גדולים. והסיגמנט הרביעי והאחרון שעסקנו בו הוא Alphabet Level Activities, פעילויות ברמת אלפאבית. סגמנט שכולל עלויות שאי אפשר לשייך אותן לתחום פעילות מסוים, ולכן העלויות האלו מוצגות ברמת החברה. עכשיו, כשאנחנו כבר מכירים את ארבעת הסגמנטים של אלפאבית, אנחנו יכולים לנתח את תוצאות הפעילות של החברה בשנת 2023. נתחיל עם השורה העליונה, עם סעיף ההכנסות. הנתון היבש הוא שבשנת 2023 ההכנסות של אלפאבית צמחו ב-9%, וכמו שאתם כבר יודעים, הן הסתכמו ב-$307 מיליארד. הנקודה המעניינת בנוגע לצמיחה בשנה שחלפה, היא שהצמיחה הזאת לא הייתה ליניארית. קצב הצמיחה של אלפאבית בשנת 2023 הלך ועלה מרבעון לרבעון. אם ברבעון הראשון ההכנסות צמחו ב-3%, אז הגיע הרבעון השני וקצב הצמיחה עלה ל-7%. ברבעון השלישי הוא כבר הגיע ל-11%, וברבעון הרביעי, ברבעון האחרון של 2023, ההכנסות צמחו ב-13% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. מאיפה מגיעה הצמיחה הזאת בהכנסות של אלפאבית? בואו ננתח את הצמיחה לפי מגזרי הפעילות של החברה. בגוגל סרוויסס נרשמה צמיחה של 8%. מאחורי הצמיחה הזאת עומדים כמה מנועים מרכזיים. קודם כל, שילוב של AI, בינה מלאכותית בחיפוש. שילוב שמאפשר לגוגל לשרת מגוון רחב יותר של צורכי מידע ולענות על שאלות מורכבות יותר, כמו שאלות של השוואה. זה כמובן עוזר לגוגל להגדיל את ההכנסות שלה מפרסום. דבר שני, יש מומנטום חיובי בקצב ההצטרפות של מנויים לשירותים של יוטיוב, יוטיוב מיוזיק, יוטיוב פרימיום ויוטיוב טיווי. יותר מנויים זה אומר יותר הכנסות. פשוט. בגוגל קלאוד שיעור הצמיחה עמד על 26%, והכנסות עלו מ-26 מיליארד דולר ב-2022 ל-33 מיליארד ב-2023. גם כאן אפשר לראות איך הבינה המלאכותית תורמת להכנסות של אלפאבית, כשעוד ועוד לקוחות מאמצים את ורטקס AI שמציע פתרונות לשימוש בבינה מלאכותית. ב-Other Bets, הצמיחה הסתכמה ב-43%. זה שיעור צמיחה גבוה, אבל במונחים כספיים, בדולרים, עדיין מדובר בסכום זניח. ובשנת 2023, ההכנסות ממגזר Other Bets היוו רק 0.5% מסך ההכנסות של אלפאבית. בזמן שההכנסות של אלפאבית צמחו ב-9%, גם ההוצאות שלה עלו, אבל בשיעור נמוך יותר, הן עלו ב-7%. כשההכנסות צומחות בשיעור גבוה יותר מזה של ההוצאות, אז הרווחיות התפעולית משתפרת. הנה, תראו מה קרה בדוח רווח והפסד של אלפאבית בשנת 2023. ההכנסות צמחו ב-9%, ההוצאות עלו ב-7%, ולכן הרווח התפעולי עלה ב-13%. בשנת 2023 הרווחיות התפעולית של אלפאבית הייתה 27% ו-0.4%. זה שיפור בהשוואה לרווחיות התפעולית ב-2022 שעמדה על 26.5%. פותח חלון קטן, ממש צוהר ומזכיר, שרווחיות תפעולית היא היחס בין הרווח התפעולי להכנסות. חברה עם רווחיות תפעולית של 27% היא חברה שמכל הכנסה של 100 דולר מצליחה לייצר רווח תפעולי של 27 דולר. סגרנו את החלונית. הרווחיות התפעולית של אלפאבית השתפרה ועלתה מ-26.5% ל-27.4%, למרות שבשנה שחלפה, על רקע תוכנית ההתייעלות, היא רשמה הוצאות מיוחדות של 3 מיליארד ו-900 מיליון דולר, 2.1 מיליארד דולר על פיטורי עובדים ועוד 1.8 מיליארד דולר על פינוי מוקדם של משרדים. מילה אחת על פיטורי העובדים ועוד שתי מילים על המשרדים. נכון ליום 31 בדצמבר 2023, אלפאבית מעסיקה 182,502 עובדים. זאת ירידה של 4% בהשוואה למספר העובדים שהיא העסיקה בתחילת השנה. על פניו, לא מדובר בדרמה. ברור שכל עובד שמפוטר הוא עולם ומלואו, אני לא מזלזל חלילה, אבל ברמת החברה, איך נגיד את זה בעדינות? כבר ראינו מהלכים אגרסיביים יותר. Having said that, שימו לב לזה שמספר העובדים יורד בזמן שההכנסות והרווחים עולים. ולזה קוראים, במילה אחת, התייעלות. ולגבי הסיפור עם המשרדים. כשחברה מעסיקה 182,000 עובדים, זה אומר שהיא צריכה גם לדאוג להם למקום עבודה פיזי. זה אומר שהחברה הזאת היא שחקנית משמעותית בשוק המשרדים. בשנה האחרונה אלפאבית מבצעת אופטימיזציה של שטחי המשרד שהיא סוחרת, והאופטימיזציה הזאת, שזה שם מכובס לצמצום שטחי משרדים, מובילה לתשלומים של דמי יציאה משטחי המשרדים. בשורה התחתונה, אלפאבית שילמה את מחיר ההתייעלות ב-2023 והיא אמורה ליהנות ממנה בשנת 2024 והלאה. פיטורי העובדים והפינוי המוקדם של המשרדים היו שני אירועים שהכבידו על ההוצאות של אלפאבית, אבל מנגד היה גם אירוע אחד שהקל על ההוצאות של החברה, ולאירוע הזה קוראים שינוי עומדן משך החיים השימושיים של שרתים וציוד תקשורת. אם אתם אנשי טכנולוגיה שמאזינים לפרק, אז אתם מבינים עכשיו איך אנחנו, אנשי המספרים, מרגישים כשאתם מדברים איתנו על רשתות עצביות מלאכותיות. שערו איתי. כשחברה מבצעת השקעה כלשהי, היא לא רושמת מיד את כל ההשקעה הזאת כהוצאה בדוח רווח והפסד. ממש לא. מה שהיא כן עושה, היא עומדת, היא מעריכה, לכמה שנים ההשקעה תשמש אותה. ואז היא מציגה את ההשקעה, את העלות, כהוצאה לאורך התקופה שהנכס צפוי לשמש אותה. הנה דוגמה. נניח שחברה רכשה רכב בעלות של 100,000 שקלים, ונניח שהחברה מעריכה שהרכב ישמש אותה לתקופה של 5 שנים. במצב כזה, החברה תרשום בדוח רווח והפסד מדי שנה, במשך 5 שנים, הוצאה של 20,000 שקלים. עלות של 100,000 שקלים לחלק ל5 שנים של שימוש. להוצאה הזאת קוראים פחת, ובאנגלית depreciation. עד כאן חשבונאות, חוזרים לאלפאבית. מה שקרה זה שבתחילת 2023, אלפאבית השלימה הערכה מחדש של אורך החיים השימושיים, של השרתים ושל ציוד הרשת שלה. ומה היא מצאה? היא מצאה שהשרתים וציוד הרשת יכולים לשמש אותה 6 שנים, ולא רק 4 עד 5 שנים כמו שהיא העריכה בעבר. לגילוי הזה יש משמעות שאי אפשר להתעלם ממנה. אם עד 2023 אלפאבית הציגה את ההשקעה שלה בשרתים ובציוד רשת על פני 4 עד 5 שנים, אז החל מ-2023 היא מציגה את ההשקעה על פני תקופה ארוכה יותר. היא פורסת אותה על פני תקופה של 6 שנים. ברגע שמחלקים את אותה השקעה על פני תקופה ארוכה יותר, על יותר שנים, ההוצאה שנרשמת מדי שנה פוחתת, היא קטנה. ולכן מה שקרה בשנת 2023 זה שבעקבות הערכת עומדן משך החיים השימושיים של השרתים וציוד הרשת, הוצאות הפחת של אלפאבית פחתו ב$3.9 מיליארד. מה שהביא לעלייה של $3 מיליארד ברווח הנקי, וזה משהו שקרה רק הודות לשינוי חשבונאי. עד עכשיו דיברנו על דוח רווח והפסד, על התוצאות העסקיות, מכאן נעבור לדוח על תזרימי המזומנים. בשנת 2023 אלפאבית ייצרה מהפעילות השוטפת שלה תזרים מזומנים של $102 מיליארד. זאת עלייה של 11% בהשוואה לתזרים המזומנים מפעילות שוטפת בשנת 2022. מה אלפאבית עושה עם כל הכסף הזה שהיא מייצרת? ובכן, התשובה מתחלקת לשני סעיפים מרכזיים. קודם כל, אלפאבית מבצעת השקעות, מה שנקרא קאפקס. בשנת 2023, אלפאבית ביצעה השקעות בסכום של $32 מיליארד. ולפי מה שנאמר בשיחת הוועידה למשקיעים, ההנהלה צופה שבשנת 2024 ההשקעה בקאפקס תהיה גדולה יותר משמעותית מאשר 2023. למה? הנה ההסבר של סמנכלית הכספים. העלייה בקאפקס ברבעון הרביעי משקפת את התחזית שלנו ליישומים יוצאי הדופן של AI, שיסופקו למשתמשים, מפרסמים, מפתחים, לקוחות ארגוניים בענן וממשלות ברחבי העולם. סוף ציטוט. במילים אחרות, ההנהלה של אלפאבית אומרת לנו, אנחנו משקיעים היום כדי שנוכל לצמוח בעתיד. חוץ מההשקעה בקאפקס, אלפאבית משתמשת במזומן שהיא מייצרת כדי לבצע בייבק. בשנת 2023, אלפאבית רכשה מניות של עצמה בתמורה ל-$61.5 מיליארד. ושלא תחשבו שמדובר באיזה אירוע חריג, כי גם בשנת 2022 היא ביצעה בייבק בסכום דומה. הבייבק האגרסיבי שאלפאבית מבצעת בא לידי ביטוי בירידה במספר המניות של החברה. כשמספר המניות פוחת, הרווח למניה עולה. וכשהרווח למניה עולה, המשקיעים מבסוטים. אז לסיכום, ראינו שבשנת 2023 אלפאבית יצרה מהפעילות השוטפת שלה מזומן בהיקף של $102 מיליארד. למדנו גם שבערך שליש מהסכום הזה, $32 מיליארד, הלך להשקעות, לקאפקס, ושבערך שני שלישים, $61.5 מיליארד, הופנו לביצוע רכישה עצמית של מניות, לבייבק. אלפאבית יכולה להרשות לעצמה לעשות את זה, ובזה הכוונה להשקעות ולרכישה עצמית של מניות בסכומים דמיוניים, גם בזכות העובדה שבכל שנה הפעילות שלה מייצרת מזומנים, וגם הודות לכך שיש לה בקופה יתרת מזומנים גבוהה. יתרת המזומנים של אלפאבית נכון ליום 31 בדצמבר 2023 מסתכמת ב-$111 מיליארד. מנגד, החוב הפיננסי שלה עמד על $13 מיליארד, ככה שבנטו לאלפאבית יש יתרת מזומנים של $98 מיליארד. זה המון כסף, והשאלה המתבקשת שעולה היא, כמה שווה כל הטוב הזה? כמה שווה חברה שההכנסות שלה צומחות, שהרווחים שלה גדלים, שהיא מייצרת בכל שנה תזרים מזומנים חיובים מפעילות שוטפת, שבקופה שלה שוכבים ככה בפנן כמעט $100 מיליארד. לפי ממוצע התחזיות של יותר מ-40 אנליסטים, אלפאבית צפויה להציג השנה, בשנת 2024, רווח של $6.76 למניה, ובשנה הבאה, בשנת 2025, הרווח צפוי להיות גבוה יותר ולהגיע ל-$7.75 למניה. בזמן הקלטת הפרק הזה, המניה של אלפאבית נסחרת במחיר של $152. המשמעות היא שאלפאבית נסחרת במכפיל 22.5 על הרווח הנקי הצפוי השנה, ובמכפיל 20 גרוסו מודו על הרווח הנקי הצפוי בשנה הבאה. מצד אחד, זול זה לא. מצד שני, חברות טובות לא נסחרות במכפילים זולים, בטח לא חברות טובות שכולם מכירים. וגוגל? מי לא מכיר את גוגל? בנימה אופטימית זאת, אנחנו נפרדים. באתר של התוכנית תמצאו קישור לפוסט של לארי פייג' משנת 2015, את שיחת הוועידה האחרונה למשקיעים, שנמצאת כמובן ביוטיוב, וטבלאות ונתונים מעניינים מתוך הדוחות של אלפאבית. כתובת של האתר מופיעה בפוטנוטס. אם אהבתם את הפרק הזה, שתפו אותו עם החברים שלכם. אני הייתי יניב רחימי, ואנחנו נשתמע בפרק הבא של העיתונליסט.